אנחנו מגיעים לפרשה שחותמת את ספר ויקרא. אם בחוקותיי תלכו, יש שם חומשים לכולם, כי אנחנו ככה די מסתכל בחומש. אם בחוקותיי תלכו, במצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. זה האם. ומה הברכה היהודה על זה? ומכאן ועד לפסוק י"ג. ונתתי משניכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע. ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ. לאט לאט הולכים ומתארים את המציאות העוד לא הובה, העתידית. וישבתי חיה רעה מן הארץ. ערב ל"ג בעומר נפלקו פה במחלוקת המפורסמת רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה אומר, וישבתי חיה רעה מן הארץ, החיה הרעה לא תעבור בארץ, היא תישאר בג'ונגל. רבי שמעון אומר, לא זאת הברכה, הברכה היא שרעת החיה תושבת מן הארץ. גר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, וכולי וכולי. ואנחנו הולכים ומתארים את העתיד, אבל תוך כדי אנחנו מתארים גם את המהלכים לקראת. ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500, 100 מכם רבבה ירדפו. כלומר, עדיין יש מלחמה. אנחנו עוד לא בוישבתי חיה רעה מן הארץ. יש תיאור, ואז שלבים לקראתו. אבל כל אלה נפלו אויביכם לפניכם לחרב. צריך להבין שכבר היה פה את היעד ואז את השלבים, כי כבר יש שלום בארץ, זה נתתי שלום בארץ, אז מה עכשיו פתאום רודפים? הרי כבר יש ונתתי שלום. ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו, וסיום הסיפור, הפסוקים החותמים, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם. התהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אני השם אלוקיכם, הפסוק הזה מוכר לנו, רק בפרשה האחרונה בבהר, ראינו אותו לפחות פעם אחת, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות, אבל הפעם הוא מתאר את העתיד. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיות להם עבדים, ואשבור מוטות עוליכם, ואולך אתכם קוממיות. זהו התיאור, הפסוקים החותמים של גן עדן, רש"י אומר, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, אתם רואים את רש"י, והתהלכתי בתוככם, ונתתי משכני, זה בית המקדש. ולא תגעל נפשי, אין רוחי קצה בכם, ולא יהיה בניין שאחריו יש לי לחורבן. ואת בריתי אתן כפי שכתוב, אז רש"י מסביר, ברית חדשה, ברית שאין אחריה הפרה כמו שהיה לפני כן. ורש"י מתארת, והתהלכתי בתוככם, פלאי פלאות, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. פלא פלאות. ולא תהיו מזדעזעים ממני. יכול לא תראו ממני? כלומר, אין בכלל מורה חלילה, לא תראו ממני. אחד מכם, מטיילים, חברים, הטייל עמכם כאחד מכם. יכול לא תראו ממני. תלמוד לומר, והייתי לכם לב. אלוקים, ההולך אתכם קוממיות בקומה זקופה וכו'. מעניין שהפרשה מתחילה ב-אם בחוקותיי תלכו, ומסיימת בהליכה, והתהלכתי והולך, הכל פה בהליכה. אנחנו ננסה להבין את זה עוד רגע אחד, אבל נראה את זה על הרקע של הפסוקים הראשונים של פרשת הכללה. עוד שנייה אחת. רש"י ידוע על הפסוק הראשון, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות. כלומר, הדבר הפשוט ביותר להסביר אם בחוקותיי תלכו, זה להסביר שמדובר בקיום המצוות, ללכת בחוקי הקדוש ברוך הוא, אבל לא יכול להיות, כי כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו וגומר, הרי קיום המצוות אמור. אז אם כן, מה זה אם בחוקותיי תלכו? ואת מצוותיי תשמרו זה קיום המצוות, אז מה זה אם בחוקותיי תלכו? והדברים הידועים של רש"י בתחילת הפרשה, מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? על מנת שתהיו עמלים בתורה. את מצוותיי תשמרו, הבו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. לא שתהיו עמלים בתורה סתם לצורך הבנת התורה, השגתה, ידיעתה, אלא על מנת לשמור ולקיים, כמו שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. על פי דברי רש"י צריך להבין נקודה אחת. אני עוד רגע אנסה בכלל לתפוס. ספר ויקרא הולך ומדבר בפרקים האחרונים כבר מפרשת קדושים, מפרשת אחרי מות, אחרי זה קדושים, אמור, בהר, הולך ומתקדם בקדושת הזמן, בקדושת האדם, בקדושת המקום, בקדושת המועדים. בסוף פרשת בהר הגענו לשמיטות, ליובל, לגאולה העתידית. הכל נפלא. פתאום מובא פה עניין שלפי רש"י הוא פשוט לגמרי, הכל מותנה בזה שאתם עמלים בלימוד תורה. איפה זה בא? מי דיבר על זה? מי דיבר על העמל של לימוד התורה, שתהיו עמלים בתורה? ואם תהיו עמלים בתורה, צריך להבין לעומק את המושג הזה, תהיו עמלים בתורה, ידוע, מפורסם, האור החיים הקדוש, יש לו פה על הפסוק הזה 42 פירושים. על המושג, א', ב', מ', ב', שתהיו עמלים בתורה, זה כנראה התנאי למימוש של כל מה שתואר עד עכשיו, כי מה שתואר עד עכשיו על שמיטה ועל יובל ועל גאולה הולך ומתואר עכשיו בתור הגאולה העתידית של ונתתי משכני בתוככם בית מקדש, ברית שלא תהיה מופרת, נכון? ברית שלא תהיה ביתי אתכם והקימותי את בריתי איתכם, והתהלכתי בתוככם, הטייל עמכם בגן עדן. הפעם האחרונה שנאמר לנו שטיילו איתנו בגן עדן, היה כשהקדוש ברוך הוא מה? את מה שומע האדם הראשון? את השם? מתהלך בגן לרוח היום. זו הפעם האחרונה שפגשנו את הקדוש ברוך הוא, מתהלך. זה היה גם ביטוי נפלא, אני אקדיש אליו רק 3 שניות, דיברתי בו פעם, הביטוי מתהלך זה לא הולך, זה ביטוי אחר לגמרי. ללכת זה במטרה, מנקודת מוצא לנקודת יעד, אני הולך אל. להתהלך זה עצם ההליכה. מה אתה עושה עכשיו? אני מתהלך. אני מטייל, לכן רש"י אומר, להתהלכתי בתוככם, איפה רש"י הביא למילה הטייל? להתהלך זה לטייל. ללכת זה לא לטייל. אני הולך לעבודה. זה בכלל לא לטייל. אם תתפוס אותי באמצע ותתחיל לדבר איתי, אני אגיד לך, תשמע, אני לא מטייל עכשיו, אני בדרך לעבודה. אין לי זמן עכשיו, עם כל הכבוד. אני הולך. להתהלך זה בלי שום נקודת יעד. היעד הוא ההתהלכות. זה היעד עצמו. כשאני יוצא להתהלך, אז הייעוד הוא עצם ההתהלכות הזאת. בגן עדן, השם התהלך בגן לרוח היום. מתהלך. וכשהוא התהלך בגן לרוח היום, הוא שאל את האדם, אייכה? הוא לא ביקש נקודת מקום פיזית, כמו שהוא לא הלך למקום פיזי. משכנו היה לא סתם בתוכנו, אלא בתוככם. ונתתי משכני בתוככם. אין איזשהו מקום שבו היעד קיים, וכאן זה רחוק משם. כי והשבטי חיה רעה מן הארץ, פירושו שרעת החיה מושבטת. אז אין ג'ונגל שממנו צריך לברוח. כי הכל שם אל האלוקות שלו. צריך להבין את הפרשה, הפרשה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, הייעוד הוא להגיע להתהלכתי בתוככם. אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. הביטוי הזה הוא נוראי, אם מלא הוא היה כתוב ברש"י היינו מצטמררים. מה פירוש כאחד מכם? כאחד מכם. כאחד מכם פירושו שהקדוש ברוך הוא נפח בנו נשמת חיים, אז אנחנו חלק אלוקא ממעל ממש. אז הוא מטייל איתנו בגן עדן כאחד מאיתנו. יכול לא תהיו מתייראים מפניו? כלומר, מדובר על איזשהו עתיד שבו אין בכלל מורה, שבו אין דיסטנס, שבו אין מתייראים מפניו? חס ושלום. תלמוד לומר, והייתי לכם בלב. צריך להבין את כל המציאות, אבל זו המציאות האידילית שמתוארת. התנאי להגיע לשם הוא שתהיו עמלים בתורה. מי דיבר על זה עד עכשיו? מה הפירוש שלו? ועכשיו השאלה השנייה, בפשט ממש של המילים. כל עוד הבנתי שאם בחוקותיי תלכו זה קיום מצוות, וזה אגב הפשט, כי רש"י עצמו אומר, זה הפשט, רק שבהמשך הפסוק כתוב, ואת מצוותיי תשמרו, אז לא יכול להיות שזה זה. לא כי המילה לא מסתדר. בעברית יותר מסתדר אם בחוקותיי תלכו על קיום מצוות. אבל זה לא יכול להיות, כי כבר כתוב, ועשיתם את מצוות אחרי זה. כלומר, אז ממילא לא יכול להיות שמדובר על קיום מצוות, אם כתוב מיד אחרי זה, ותקיימו מצוות. טוב, אז ממילא זה שתהיו עמלים בתורה. או אז, השאלה היא שאלה פשוטה, והיא שאלה קשה מאוד. מה לעמל בתורה ולמושג חוקותיי? למה עמלים בתורה מתואר תחת המילה בחוקותיי? והשאלה השנייה, למה עמל בתורה מתואר תחת המילה תלכו? מה הקשר בין תלכו ובין חוקותיי לבין עצם המושג שאותו קובע פה רש"י שתהיו עמלים בתורה? דבר שצריך להבין אותו לעומק. אני לרגע אחד רק, אני עוד לא אתן על זה תשובה, אנחנו אבל נסתכל על זה לשנייה אחת ביחד. אם נסביר כמו שחלק מהמפרשים רוצים להסביר, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שחוקותיי הכוונה היא לימוד החוקים. אם בחוקותיי תלך, או כלומר בלימוד חוקותיי, זה מאוד קשה. כי אנחנו יודעים שבתורה יש עדות, משפטים וחוקים. ואם נאמר על עמל בתורה, ההגדרה לעמל בתורה היא הגדרה ברורה. עמל בתורה זה השגה, זה ידיעה, זה הבנה. זו הגדרה לעמל בתורה. עמל בתורה, ברכות התורה, רמב"ם מסביר את זה בהלכות תלמוד תורה, אמר הזקן הרבה מדבר בהלכות תלמוד תורה, עמל התורה הוא לנסות להבין, דווקא בחוקים, לכאורה, הכי פחות שייך שתהיו עמלים. אתה עושה את זה כי חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. אם יש מקום בתוך כל דברי התורה שבו פחות שייך שתהיו עמלים, זה בחוקותיי. מה? לכאורה משונה. למה נשתמש בהם בחוקותיי? אבל אני מבין שרש"י אומר שזה לא יכול להיות המצוות. הבנתי את העניין השלילי. נגטיבית אני מבין שזה לא יכול להיות קיום המצוות. אבל צריך גם להסביר את המילים. מה הפירוש? ושני, שוב, איך זה קשור למושג תלכו? אם חוקותיי פירושו עמל התורה, בעמל התורה לא הולכים, כן הולכים אחרי דבר השם. כלב הלך אחריי. זוכרים את הביטוי? וילך אחרי השם. כן הולכים אחרי, הבנתי. אבל לא הולכים בעמל התורה, אני אומר את המושג. זה מושג של חייב עבר. משאיר אותו בצד. בוא נראה לרגע את מה קורה בצד ההפוך. לא עוסקים בדרך כלל בפרשת התוכחה, אבל לפחות את הפתיחה. ואם לא תשמעו לי, כאן רציתי להתחיל את הכל, אבל צריך להתחיל את זה רק עם ההתחלה, אחרת לא יהיה מובן. תשימו לב, זה דבר פלפלוט. אתם זוכרים ששאלנו בהתחלה מה קורה פה בכלל? עד עכשיו דיברנו על קדושת הזמן וקדושת המועדים וקדושת השמיטות והיובל. מה עכשיו פתאום מגיעים פה ללימוד תורה, לעמל בתורה? מה? זה נראה כמו שיחה לתחילת הזמן. מה פתאום? עכשיו רוצים לדבר על עמל התורה. חודש אלול, יש לנו שיעור על עמל... מה עכשיו, מה העניין? זה מסתבר שזה עסק רציני עמל התורה. זאת אומרת, כל הסיפור של העתיד הגדול הזה, של והתהלכתי בתוככם, מותנה בעמל... אבל לא דיברתי איתי על עמל התורה איתו. לא הזכרת לי את זה. הזכרת לי לשמור את מועדי השם, הזכרת לי פסח, סוכות, הזכרת לי לא לחלל שביעית. מה? מאיפה זה נפל? שואלים אחרי. נגיע עוד שנייה. פסוק י' ד', בסדר? ואם לא תשמעו לי. עכשיו חייבים ריכוז, כי זה דבר מאוד יסודי פה עכשיו. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו. אגב, תשימו לב כמה בפרשה מופיעים הביטויים הלא נעימים של תמאסו גואל. תגאל נפשי, ואף בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים. אתם מואסים בחוקיי. הביטויים האלה הם מאוד מאוד קשים. צריך להבין אותם. ירמיהו הנביא מסיים את הלכה ב... כי אם מאוס מאסתם. דבר שהוא בלתי אפשרי. השיבנו השם אליך ונשוב. זוכרים? הביטויים האלה הם מאוד קשים, אני מנסה להבין אותם עוד מעט, אבל תשימו לב למה קורה עכשיו. ואם לא תשמעו לי, שימו לב כמה שלבים יש. אחד, לא תשמעו לי. שניים, ולא תעשו את כל המצוות האלה. שלוש, ואם בחוקותיי תמאסו. מעניין. אם זה מקביל להתחלה, אז פה זה השישי. נכון? בפרשה בהתחלה זה הראשון. ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגאל נפשכם, ארבע, לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפרכם את בריתי. רש"י מונה את לבלתי עשות ואת כל מצוותיי כשניים, עוד רגע נראה את זה, להפרכם את בריתי כאחרון. על פי רש"י יש שם סדר נורא. בוא נראה רגע את רש"י בדיבור המתחיל ואם לא תשמעו לי. ואם לא תשמעו לי, רואים את רש"י? ואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה ולדעת מדרש חכמים. האור החיים הקדוש אגב אומר שמזה שכתוב בשלילה ואם לא תשמעו לי, מזה הבין רש"י שאם בחוקותיי תלכו זה אם כן תשמעו. ואיך שומעים? על ידי לימוד. שמיעת האוזן. כלומר, האור החיים הולך הפוך. מפה הוא לומד שאם בחוקותיי רש"י הבין שהכוונה היא עמלים בתורה. אבל נלך לאט לאט. ואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה ולדעת מדרש חכמים. יכול לקיום המצוות. אולי ואם לא תשמעו לי, הכוונה היא לא תקיימו את מצוותיי. כשהוא אומר ולא תעשו, הרי קיום המצוות אמור. זה אותו דבר במקביל, נכון? בדיוק אותו דבר. מה אני מקיים ואם לא תשמעו לי? רק להיות עמלים בתורה. ומה התלמוד לומר לי? עכשיו צריך לחשוב מי הוא זה שעליו מדובר פה. מדובר פה על על השכר והעונש, על פרשת העונשים, על הגלות, ממה היא נובעת. יש כאן משהו מאוד מוזר. הגאולה תלויה באם תהיו אמינים בתורה, והגלות באם לא תהיו אמינים בתורה. או שאנחנו לא מבינים מה זה גלות, או שאנחנו לא מבינים מה זה אמר בתורה. בוא נדבר דוגרי. אנחנו לא מבינים את המשמעות. אני מבין שלהיות אמינים, כמו שאמרתי, להיות אמינים בתורה זה שיחה טובה להתחלת הזמן, זה יפה, זה נחמד. אבל גלות מגיעה על שיטה, על יובל, על עבודה זרה, על שפיכות דמים, נכון? לא על המילים בתורה. חכו, תראו מה קורה רגע עכשיו בכללות. בהתחלה היהודי שלנו לא עמל בתורה. ומה תלמוד לומר, ואם לא תשמעו לי, אין לי אלא זה המכיר את ריבונו ומתכוון למרוד בו. זאת אומרת, הוא לומד תורה אולי. אדרבה, כנראה שהוא לומד תורה, כי הוא מכיר את ריבונו. אבל הוא לומד תורה ולא שומע לי. כלומר, הוא לומד תורה, אבל הוא לא שומע לי. ואז כבר קשור טיפה טיפה למושג של חוקותיי, שחקוק, חקוק. אני עוד לא יודע. וכן כן נמרוד גיבורצי לפני השם. וכן באנשי סדום רעים וחטאים להשם, מכירים את ריבונם ומתכוונים למרוד בו. כלומר, אם לא תשמעו לי, זה מכירים. מה זה לא תהיו המילים בתורה? זה מאוד משונה. אני חותם לכם בעברית של ילדים, שאף אחד לא היה מציע את הפירוש למילים לא תהיו המילים בתורה, מכירים את ריבונם ומתכוונים למרוד בו. לא תהיו המילים בתורה, זה מתבטאים.
תהיו לייקים.
זה הולך למשהו מאוד חשוב. חכה לאט לאט, תראה לאן זה נגיע. בוא נחליט אם זה הכיוון. בוא נמשיך. ולא תעשו, בוא נראה אם זה הולך טוב, ולא תעשו, תראו את רש"י, מי שלא תלמדו לא תעשו. כיוון שלא תלמדו לא תעשו. אבל אני חוזר ואומר עוד פעם, לא תלמדו אין פירושו לא תלמדו. תהיה לכם תוכנה מדויקת, אתם תדעו את כל הפרטים, אבל אתם לא תשמעו לי. ומי שלא תשמעו לא תעשו. חכו, זה רק מתחיל. הרי שתי עבירות. ואם בחוקותיי תמאסו, זה מספר 3. תשמעו את רש"י, תראו אותו, הוא מדהים. שלב ג', שלב א' זה לא שומעים
לי.
שלב ב' זה לא עושים. שלב ג' זה מואס באחרים העושים. זה כבר מאוד מעניין. מה אכפת לך? אתה הרי אדם פתוח, אתה מן הסתם מאוד פלורליסטי. מה מפריע לך? שאחרים כן עושים. למה אתה מואס? ואם בחוקותיי תמאסו. ואם את משפטיי תגאל נפשכם. תראו את השלב הבא ברש"י. נורא, אתם רואים איתי? נו, מה הוא אומר? משפטיי תגעל נפשכם, שונא החכמים. שלב ד'. כלומר, זה התחיל ולא תשמעו לי. זה עבר ולא תעשו. זה המשיך למואס באחרים העושים, לא יכול לסבול את זה שאחרים כן עושים. שלב ד', שונא החכמים. שלב ה', נו. לבלתי עשות, אמרתי לכם שהוא מחלק בין לבלתי עשות ואת כל מצוותיי, לבלתי עשות רש"י, נו, מונע את אחרים מעשות. כלומר, האם מדובר פה באיזה מנובל שמסובב עם כלי נשק? מבטיח לכם שלא. מונע את אחרים מעשות. השלב הבא, את כל מצוותיי, לא כתוב, ואם לא תשאול לבלתי עשות את המצוות, אלא את כל מצוותיי שלי, תראו את רש"י, שלא ציוויתים לכך, כופר, כופר שלא ציוויתים לכך. סליחה, כופר שלא ציוויתים. לכך נאמר את כל מצוותיי, ולא נאמר את כל המצוות. שלב שביעי, להפריכם את בריתי. כופר בעיקר. הרי שבע עבירות. הראשונה גוררת השנייה, וכן עד השביעית ואלו הן. לא למד, מסכם, ולא עשה, מואס באחרים העושים, שונא את החכמים, מונע את האחרים, כופר במצוות, כופר בעיקר. הפרט הזה שעשינו עכשיו הוא מאוד חשוב, אני אגיד לכם למה. כי כל פרשת הכללה בנויה על שבע, 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 שבע. ומי שלא שם לב לפרט הזה לא מבין מה עושה פרשת בחוקותיי בסוף כל ספר ויקרא. כל הספר הזה הוא שבע, 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 שבע. הכל. אנחנו מפרשת המואבים עולים בזה כבר לעלייה ברורה לגמרי. ששת ימים תעבוד, יום השבת, שבעה ימים, שבעה שבועות, שבע שבתות, שבע שנים, שמיטה, יובל, עולים שלב שלב, שבע, 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 ועכשיו, אם לא תשמעו לי, וזה יהיה בשבעה שלבים, כי אז תבוא תוכחה בשבעה שלבים. תראו, איפה השבעה שלבים? אף אני אעשה זאת, וכולי, פסוק י' ח', ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי לי אסרה אתכם, נו, שבע על חטאותיכם. ושאמרתי את ביום וזכם זה בית המקדש וזה וזה וזה, ועוד פעם חוזר אחרי זה שבע. יסוד השבע הזה הוא הבסיס של כל פרשת בחוקותיי. לא שמים לב לזה, כי לומדים את התוכחה ככה. אבל זה המהלך שמתחיל מתחילת הספר. שבעה ימים יהיה תחת אמו ויום השמיני. כל פרשות הטהרה בנויות על שבעה ושמונה, שבעה, הכל מהתחלה. הכל. אנחנו בשבעת ימי המילואים בפרשות ויקרא וצו, ביום השמיני בפרשת שמיני, ומאותו רגע אנחנו מגיעים לכל ענייני טומאה וטהרה. זאת תורת היולדת, נידה, זב, זבה, מצורה, כולם שבעה ימים וביום השמיני, שבעה וביום השמיני. ואז מגיעים לאחרי מות לכהן הגדול, שבעה ימים קודם יום הכיפורים וביום השמיני יום הכיפורים. ואז מגיעים, כל הסדר כולו הולך לפי שבעה. ואם את כל זה לא תעשו, אני אפקוד אתכם שבע על חטאותיכם. בלי להגיד כלום, זה נושא שצריך להתבונן בו מאוד 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 לעומק. מאוד לעומק. איך נסיים את פרשת בהר? וכל המפרשים שואלים מה עושה הפסוק האחרון שם? הוא את שבתותיי תשמור. תלמדו לשמור את השבע. את שבתותיי תשמור. כל המפרשים שואלים את אותה שאלה, מה זה עושה? את שבתותיי תשמור, וכשתבינו את מושג השבע, אז הוא מקדשי תיראו, אני אשב. ואם לא תלכו בחוקותיי, שזה שבעה שלבים הפוכים, אז על שבע הנפילות הללו יופיעו שבע וכולי וכולי וכולי. בלי להיכנס למבנה מחייב ולשים לב, לעצור לראות אותו כי אני חושב שלא רואים אותו. רש"י בא ליישב פשוטו שמקרא, רש"י לא נכנס פה לאף דרשה. רק ליישב פשוטו שמקרא, הוא עוד לא נכנס עכשיו להגדרה של אותם עניינים בתוך התוכחה. אני אתחיל מהסוף, אגיע להתחלה, ננסה לראות ככה את הכל ביחד. אם בחוקותיי תלכו, אדמו"ר הזקן אומר בניקוטי תורה לפרשה, שהמושג בחוקותיי בא מהמילה חקיקה. פשוט בלי. ההבדל בין דבר כתוב לדבר חקוק. כשאני אומר שמשהו חקוק, או משהו כתוב, הוא לא רק שהדבר הכתוב הוא נפרד מהקלף שעליו הוא כתוב או ניתן למחיקה, כי לפעמים הדבר הכתוב לא ניתן למחיקה, והוא כבר הופך להיות חלק. ההגדרה של ההבדל בין החקוק לכתוב היא הגדרה הרבה יותר עמוקה. הדבר הכתוב, גם אם הוא הופך להיות חלק, הוא דבר בפני עצמו. היה קלף, קלף נשאר קלף, ועכשיו יש עליו כתב. אני יכול להפריד ביניהם, אני לא יכול להפריד ביניהם, אבל יש כאן שני דברים. כשאני חוקק באבן, אין חקיקה. החקיקה היא האבן. אין כאן אותיות. שרק יש דיון, אני יכול להפריד אותם מהקלף או לא. מבינים מה אני אומר? החקיקה היא בכלל לא מציאות. זה חלק מהאבן עצמה. אין בכלל אותיות פה, זה לא אותיות. יש אבן חקוקה. כשאני רואה ספר כתוב, אני אומר שיש כאן קלף, ועליו כתב, שחור על גבי לבן. אני רואה, אני קורא לזה שחור על גבי לבן. דיו על גבי קלף. לפעמים אני יודע למחוק את זה, לפעמים אני לא יכול למחוק את זה. אם יהיה לי מכשיר מצוין, אני אוכל למחוק את זה תמיד. זה מומחיות של סופר סתם, לדעת לעשות את המחיקה הזאת. אבל זה שני דברים. יכול להיות שאני יודע, יכול להיות שאני יודע. החקיקה מבטלת בכלל את האותיות. אין כאן דבר שקוראים לאותיות. אין אותיות, יש כאן אבן. אתם יודעים מה זה להיות עמל בתורה? אני לא יודע, אבל אני יודע מה אומרים. להיות עמל בתורה פירושו להגיע לזה שאתה חקוק. אם בחוקותיי תלכו. אם בחוקותיי תלכו, זאת אומרת שאין בכלל אישיות עצמית. האישיות העצמית היא, זה האישיות העצמית, זה שיא האישיות העצמית, זה האוטונומיה שלך. העצמאות שלך היא שאתה והאבן זה אחד. כשאתה רואה אדם עמל בתורה, כשאתה רואה צדיק, כשאתה רואה מציאות של עמל בתורה, אתה יודע שהוא והתורה זה אחד. הוא והקודש ברוך הוא זה אחד. זה לא שני דברים שרק כן אפשר או אי אפשר למחור. זה לא כתוב, זה חקוק. שתהיו המילים בתורה פירושו, זה הפירוש למילים אם בחוקותיי תלכו. מילים יפות, שמיטה, יובל, להגיע לנקודת השבע, להגיע לגאולה תיתנו, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, מילים נהדרות. תעזוב, מישהו מאיתנו יהיה מסוגל להחזיר את הנדלן שלו, מחר בבוקר אם יכריזו על יובל, כי מישהו יבוא ויגיד שזה נחלת אבותיו, מה שנקרא שיקום. זה נחלת אבות, סגור. גאולה תיתנו. הזכרתי השבוע באחד הוואטסאפים את הצרור המור. להגיע למצב שאני מרגיש נפשית שווה לעני. נפשית. שאין לי שום מעלה שאני נפשית שווה לו. כי אנחנו שומעים לפני הקדושות. כך מסביר הצרור המור. וכי תאמרו מה נוכל בשנה השביעית. הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וכי תאמרו, אז כולם שואלים שם, וכי תאמרו מה נאכל, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח פוליסת ביטוח, הכל יהיה בסדר, זה אמונה. אז אם יש פוליסת ביטוח ונותנים לך יבול לשלוש שנים, גם אני הולך על זה קבוע, מרפאתי ביזנס על הכפר, ביזנס של דתיים. זה מצוין, אתה מקבל שלוש שנים, שנת רבן אתה מקבל ארבע, עם דיווידנד הכל יופי. הצור המור אומר, וכי תאמרו, זה השאיפה של התורה, שתגיע למצב שתאמר, מה נאכל? ואז תרגיש מה שמרגיש שאני. תפילה לעני. תתחיל להיות עני קצת. תרגיש שאין לך כלום. שווה נפשית את עצמך. איך אפשר להגיע לשם? אתם יודעים מה זה? השבע כפול שבע כפול שבע כפול שבע כפול שבע, זה איזה ספר ויקרא. כל הספר הזה עוסק בדבר אחד, בויקרא אל משה. הכנו את הכלים, בנינו את המשכן, ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד, מפני אשר שכן עליו יענן. כך הסתיים הספר הקודם, אנחנו עכשיו בסיום ויקרא. כל הספר הקודם נקרא שמות. כי היינו בעולם של מצרים, שכל עניינו היה לבטל ממני את השם שלי. לבטל מכל יצור את השם שלו. להפוך אותנו למספרים, להוציא את השמות. יצאנו ממצרים. בסדר, עכשיו הם מצרים. בנינו את אוהל מועד. עכשיו אנחנו נמצאים בכניסה לאוהל מועד. זה סיום ספר שמות. יצאנו ממצרים, שמנו את ארון העדות, והעדות של הקדוש ברוך הוא שירד על הר סיני, וזה שמו, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. יש את הכל, זה פה. עכשיו מה עושים? עכשיו הקדוש ברוך הוא קורא לי. ויקרא אל משה. וידבר השם. אתם יודעים מתי הקדוש ברוך הוא קורא אל משה? אחרי היום השביעי. הוא קורא אל משה בסוף שבעת הימים. כמו שכל אחד קורא אל עצמו אחרי שבעה ימים. שבעה, כמו כל דבר, רק נזכיר את זה בשנייה אחת, זה הכוח, זה המושג העמוק של ואת שבתותיי תשמור. אני חושב רק רגע על הביטוי הזה, ואת שבתותיי תשמור. המילה תשמור בעברית, הייתי בחול עכשיו לשבוע בארץ העמים, הייתי צריך לדבר ככה קצת, בעיקר בספרדית, על עניין השבת, לא משנה. שאלתי אותם, מה הקונוטציה שלהם של המושג שמירת שבת? הייתה חבורה שרק המערך שם היה שומר שבת, והשאר עוד לא. ושאלתי אותם, כדי שזה היה שתיים בלילה, ליל שבת, אז אמרתי להם ככה בעברית, שבת, יושבים לסעודה, מה הקונוטציה הראשונה שלכם כשאתם חושבים על X, X זה המערך? זה כבר, כולנו היינו אחרי כמה כוסות טובות, זה היה לילה מיוחד, ליל שבת. אז אמרו משוגע, אמרו, הוא נהיה שומר שבת, הוא אשתו עובד. עכשיו איתם, מה הקונוטציה לשומר שבת? וניסיתי לחשוב איתם, כל מה שהם אמרו היה, הכל, הכל, במובן של תוקי. שבת זו זה. לשמור שבת פירושו לא לעשות את זה, לא לעשות את זה, לא לעשות את זה. אף אחד לא העלה את הרעיון, איזשהו רעיון אחר. אז התחלתי לחשוב לעצמי, כשדיברתי איתם חצי עברית, חצי, לא יודע מה. התחלתי לחשוב לעצמי בעברית מה זה לשמור. לשמור זה מושג אחר לגמרי, לשמור זה קיבלתי מתנה. אתם ראיתם פעם תינוק שומר על המתנה שהוא קיבל? אני למשל שומר על החוק ולא עובר באור אדום. אתם משווים את ההזדהות הנפשית שלי עם האור הירוק, להזדהות הנפשית של הילד שלי עם הבוקר. אתם נורמלים? שנינו שומרים. הוא שומר על הבובה, אני שומר על החוק. אני הרי תוך כדי מקלל את מי שהציף את הרמזור. פעמיים משני הצדדים. אני שומר חוק לגמרי. טכני, לחלוטין. אתם יודעים שלשמור בעברית זה להנתין, לצפות, ואביו שמר את הדבר? להשתוקק. יודעים מה זה את שבתותיי תשמורו? בעולם הזה יש בכל דבר את שישה הצדדים שלו. ארבעת הצדדים הידועים, את הלמעלה, את הלמטה. להצליח להגיע לתוך, להצליח להגיע לפנימה. להצליח להגיע לתוכן הפנימי, זו מתנה. אתה כל החיים שלך מסובב בסופו של דבר בששת ימים תעשה מעשיך. אתה עושה פה, ועכשיו אתה יודע שצריך לעשות שם כדי לאזן שם, ועכשיו אתה עושה פה, ועכשיו הבורסה נפלה פה ואתה עושה פה. כשמגיעה שבת אתה צריך לראות כאילו כל מלאכתך עשויה, כי בסופו של דבר יש כאן נקודת שבת, קראנו לזה יותר מפעם, יש כאן נקודת שבט. בפיזיקה קוראים לזה פיקסון. זאת נקודת הפיקס. הפיקסון. יש נקודה שלא מושפעת מהרוחות. שאני לא פועל בה כי עכשיו צריך לפעול. אלא שבלעדיה אין בכלל טעם לכל השישה. שהיא התוכן הפנימי של הכל. היא נקודת השבת שלי, היא נקודת השביטה שלי, היא נקודת השבט שלי. את שבתותיי תשמורו, זאת מערכת החיים של ספר ויקרא. כל הספר כולו עוסק באיך הקדוש ברוך הוא מאוהל מועד קורא אל משה. ספר הקדושה זה פלא פלאות, מתחיל בויקר, באלף זהירה, זוכרים? ויקר, לשון מקרה, גם לשון קרא, שהופך לויקרא. עם האלף הקטנה. לכאורה אין הבדל כמעט בין אם זה היה במקרה לבין אם אני קרו. חוץ מזה שאם אני קרו, זה הכל אני. ובמקרה נפגשנו בתחנה המרכזית. יכול להיות שבצילום זה נראה אותו דבר. אבל כל העולם הוא עולם שעובר מויקר לויקרא. אם בחוקותיי תלכו פירושו, אם תצליחו להגיע לזה שאתם והתורה זה חקיקה. זה אגב בכלל לא סותר את הפירוש הפשוט של המילה חוק. כי אם חוק פירושו ללא טעם, זה מדהים. אז זאת אומרת שאת התורה כולה שומר לא כי אין טעם. אני רוצה להשיג את התורה. אני חייב בהשגתה, בהבנתה, בידיעתה. אבל אני משיג את התורה כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליי להשיג אותה. אתם מבינים את הנקודה הזו? לא אני משיג אותה כי אני משיג אותה. אני משיג אותה כי את זה עצמו אני עושה בתורכו. גם ההשגה, גם המשפטים, גם העדות, גם ההבנה, אם תצליחו להגיע למקום שבו אתה את כל מה שאתה תופס במקום שלך, גם הוא יהפוך להיות חקוק כחלק מהלוח. עם כל ההשגות שלי, גם הם יהיו חלק מהלוח, אם בחוקותיי. ואז באה המילה תלכו. ללכת בדרך כלל אצלנו זה או בפיזי, או בעולם המידות, הולכים ממידה למידה, הולכים ממעלה למעלה. לא הולכים בהשגה, לא הולכים בהבנה. לא נכון. וילך משה, וידבר את כל הדברים. אם התורה הופכת להיות חקוקה בי, ואני הופך להיות חלק ממנה, אז מה שאתמול הבנתי, היום אני מגיע למדרגה עוד יותר עליונה, זה כבר הופך להיות לאמונה, ועכשיו זה נהיה לעוד יותר, וזה נהיה לעוד יותר, וזה נהיה לעוד יותר. אם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי תלכו, לאט לאט מוציא אותי מהמציאות של היש פה, והופך אותי לחקוק בלוח. והתורה ואני הם אחד. הייעוד הוא והתהלכתי בתוככם. זה מילים יפות אם אין ארגז כלי. ארגז הכלים הוא שתהיו המילים בתורה. אתה יכול לקיים פסח וסוכות ויום כיפור ושבועות ולעשות את כל מה שכתוב בספר ויקרא. אבל השאלה אם יש לך שאיפה להיות חקוק בהם. האם אתה שואף להיות חקוק בהם? זה דבר פלט לא. המכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. זו המשנה בפרק שישי שקוראים לפני שבועות. המכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. זה המושג שעוסק. ואגב, דבר מדהים, אתם יודעים על איזה לוחות נאמר והמכתב, מכתב אלוקים וחרות על הלוחות? על הלוחות הראשונים. ואנחנו לומדים את הלוחות השניים. ובלוחות השניים זה לא היה חרות על הלוחות. אבל השאיפה היא שאתה תלמד את זה ויהיה בך את החרות על הלוחות של הלוחות הראשונים. כי כל עוד אתה והתורה זה כתוב, אתה לא בן חורין, זה רמזור אדום. זה אור אדום, מותר, אסור, לא, כן. רעיונות מדהימים, אקדמיה מרתקת, בראשה יפהפייה. אבל זה לא נקרא חקוק, זה לא המילים בתורה. זה לא חוקותיי תלכו. זה לא בן חורין. זה דבר גבל. לכן זה לא יכול להמריא ולהתהלכתי בתוככם. זה יכול להגיע להמון דברים יפים, אבל זה לא יביא ברית חדשה. זה לא ייצר מצב של ונתתי משכני בתוככם. המצב הזה של ללכת בגן עדן כאחד מכם, שאין סתירה, שאין שהמילים בתורה זה מציאות שהיא החירות שלי, המצב הזה הוא המצב שאליו אני חותר כל הספר, ופרשת בחוקותיי פשוט באה לתת לי את ארגז הכלים איך לעשות את זה. זה לא פתאום נפלו עליי עם שיעור יפה לתחילת הזמן. פעם שאלו אותי, תגיד לי, זה יפה מאוד כל מה שאמרנו בויקרא, הפי לפלואים, וואו וואו וואו, טומאה, טהרה, יפה מאוד, ויקרא אל משה. נו, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? שם לראות. תגיע אל המצוות בשאיפה להיות חקוק. אתה יודע מה יקרה אם לא? אם לא יקרה דבר מאוד מעניין. היה צריך להיות כתוב במקביל, ואם בחוקותיי לא תלכו, ואת מצוותיי לא תשמרו. נכון? כי הרי מיד אחרי בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, כתוב ונתתי ונתתי מטר ארציכם ונשיג לכם דייש, זה היה צריך להיות כתוב הפוך. ורדה התורה לסוף דעתו של אדם כזה עומק, זה לא נגמר ואם בחוקותיי לא תלכו ואת מצוותיי לא תשמרו. כשאדם מרגיש שהוא והתורה לא מסתדרים, והשאיפה הזו להיחקק נראית לו זרה, הוא לאט לאט בז לה. אין לו אפשרות אחרת. זה הדרך היחידה שלו להתמודד עם זה. לאט לאט הוא מואס אחרים מלעשות. לאט לאט הוא מפתח, וזה מובן לחלוטין, מנגנון שלם, מאוד הגיוני, מאוד מאוד הגיוני. מה זה? נוגדנים. מנגנון נוגדנים, לא צריך להסביר לי אותו, אני מכיר אותו, הוא עובד אצלי שעות נוספות. הוא מפתח מנגנון מדהים. שמור על החשיבה העצמית, יש אוטונומיה. השלב הבא שלו זה, הוא חייב בשלב מסוים להיות שונא את החכמים. הם המציאו את הרעיון. התפיסה שיכול אדם להיות חקוק כחלק מהאבן, החירות הזאת, אם אני לא מזדהה איתה, אם אני לא מתאמץ עליה, אם אני לא עמל בה, זה עמל יומיומי. יום יומי. הזכרתי יותר מפעם, הזמן האחרון זה תופס אותי מאוד. תניה אומר שהמילה אמונה מקורה הוא מהמילה אימונים. פשוט להתאמן. תניה אומר שאמונה זה בכלל לא משהו שאתה עובד עליו, זו מתנה שקיבלת. כמו
שהכוח שלי ללכת הוא מתנה שקיבלתי. לא למדתי באוניברסיטה. אבל אם אני לא מתאמן, אני יכול לא ללכת. וככל שהניסיונות קשים יותר, האימונים צריכים להיות חזקים יותר. במצב רגיל, האימונים הם פשוט, על ידי זה שאני קם מהמיטה, הולך ברגל, חוזר, למצב שפתאום רגליים לא עובדות, השני רחם. האימונים תופסים מקום. וזה פתאום פרשה שלמה. עכשיו עושים אימונים, פיזיותרפיה, אימונים. אתם יודעים מה זה אמונה? אמונה זה פשוט האימון היומיומי. יודעים כמה מאיתנו היו אלופי הנוער בכל ענפי הספורט, כמוני? עד שזה הגיע למייסר. מה גדולי עולם? אני בשחייה, לפי הטיפו, עד שהתחילו במים. הייתי מספר אחד, צ'מפיון. זה אימונים, מותק. אתה לא מתאמן, זה נחמד מאוד. אתה יכול לספר שכשהיית צעיר, היית כסוס כלי, ואתה נורא מוכשר, וסבא שלך היה שוחד, וסבתא שלך הייתה מוהל. הכל אתה יכול להגיד. אני מאוד מתרגש. אבל זה לא עושה לי כלום. כי אמונה זה להתאמן. ולהתאמן זה מעצבן. ואז אתה מתחיל לפתח מנגנון של שביעיות. מנגנון נוגדנים לשביעיות של הקודש. מול השביעיות של כל ספר ויקרא מתפתח מנגנון של שביעייה. ושלא מכיר אותו מבלף על עצמו. זה מתחיל בלא להיות המילים בתורה. אין דבר יותר קשה בעולם מלהיות המילים בתורה. להפסיק להיות כתוב, להיות בלוח, להיות הלוח. הלוח, אני הלוח. וזה עובר אחר כך ללא למד, לא עשה, לא עשה מועס אחרים. מועס אחרים שונא החכמים. שונא החכמים כל הסדר שרשי מביא, ורק בסוף מגיע הכופר בעיקר. מי שמחפש את המקור של הכופר בעיקר באיזושהי כפירה בעיקר, זה בכלל לא מתחיל שם. זה לא מתחיל בשום מקום רע. זה מתחיל בזה שלנו לא היה את הרגז הכלים לעזור אחד לשני להתאמן. זאת כל התורה. הסוף של זה הוא והתהלכתי בתוככם. לא, אני פה, זה שם, ואני הולך לקראת. אלא זה מהלך בתוכי. אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. למה כאחד מכם כל כך חשוב לרשי? כי אם אתה עמל בתורה, אתה חי אלוקות. אם אתה חי אלוקות, אז אני כאחד מכם. כמו שאתה לא באמת אלוקות, אלא אתה חי אלוקות, אז אתה כאחד ממנו. אז הוא כאחד מכם. נדמה לכם שזה יביא לעולם שבו כבר יכול לא תהיו מתייראים ממני? אל תדאגו. יהיה מבנה שבו והייתי לכם לרקים. אבל רק אז אשבור מוטות ולחם. אני חושב שכשחושבים על זה לעומק, זה הפרשה הכי דוגרית שיש. אתה מסתובב מסביב לשאיפות ומרגיש משועבד. אני מדבר בגוף ראשון, יחיד, מה שנקרא, איך הם אומרים שם הגששים, מהיום בבוקר, לא מלפני 200 שנה, עכשיו. והמוטות ולחם לא נשבר. ואתה רוצה ללכת קוממיות. מה שאומר, והולך אתכם קוממיות, בקומה זקופה. שפת אמת שואל, והולך אתכם קוממיות בקומה זקופה, יש שפת אמת כל כך מתוק פה, הוא אומר, מה זה בקומה זקופה? כתוב שתלמיד חכם לא הולך בקומה זקופה. זה השאיפה, והולך אתכם קוממיות בקומה זקופה, לא יפה. הוא אומר, והולך אתכם קוממיות, אז תבינו שאין סתירה בין תלמיד חכם לקומה זקופה. הגאולה היא שתבינו שהיא בכלל לא סופר. כל הזמן, כל הסתירה הזאת נובעת מזה שזה לא מסתדר לך. יגיע רגע שבו תתפוס שבאמת אתה ילימכם בגן עדן ככה. אז הדבר הענק הזה, במה הוא מתחיל? הוא מתחיל בשתיו המילים. זה הרש"י הפשוט הזה, וזאת הפרשה. לכל פרשת התוכחה, זה השוני בינה לבין הפרשה של כי תבוא. מי שיתבונן בפרשת כי תבוא, יראה שם 100 קללות חסר 2, מבנה השבע, שייך לתוכחה של ויקרא. כל המבנה של התוכחה של ויקרא, הוא המבנה של כל הספר. על הבסיס הזה, אפשר להגיע לדרור בארץ, לשנת היובל, ליום השמיני. לכן גם פרשת היום השמיני של ימול בשר ועולתו, גם היא בספר הזה. כל הסיפור של לגמור את השבע ולהיקרא אל אוהל מועד, עובר דרך פרשת אם בחוקותיי תלכו. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, בעזרת השם, גאולה שלמה.